אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
עכשיו אני מגיש את זה לכל דבר אפשרי. מבחינתי פרס הספרים על צבעוני, אני אגיש.
תגיש, עכבר העיר. יש עדיין עכבר העיר?
אין עכבר העיר, זה לא קיים יותר עכבר העיר.
היה פעם.
נכון, אבל היה...
היית רוצה לדעת...
רוצה לדעת לאן לבלות?
איפה לבלות?
איפה האנשים המגניבים בעיר מסתובבים?
אני מדבר כאילו אני בן 60.
אתה בן... אתה קצת... יש עליך... נפלה עליך הבגות מאז...
נפלה עליי, כן. השכינה.
מאז ה...
נפלה עליי השכינה.
יכולת בעייתי קצת. יכולת בעייתי קצת. אבל... אז זהו, אז אני רוצה להגיד לך שאני... לא אכפת לי, אני חייב להגיד את זה לכל מקום אפשרי. אבל היום, אנחנו עם תומר ניב.
תומר ניב.
שהוא משקיע קריפטו וווב 3 מאנטרי קפיטל. אהלן, תומר.
שלום, שלום.
תגידי, עכשיו אתה יודע מה זה ווב 3?
תקשיב, אנחנו הבאנו את תומר לפה, לא סתם. אני רוצה שנפרק איזה אחת ולתמיד. אנחנו נכנסנו לעומק, אנחנו נכנסנו לרובדים, אני רוצה שסוף סוף, אחת ולתמיד.
פעם אחת מישהו יסביר.
אני אומר את זה אפילו למצלמה. אחת ולתמיד.
אחת ולתמיד.
ווב 3, קריפטו, בוא נדבר על זה.
מה העניינים?
מצוין, מצוין.
תגידי, אז אוקיי, ווב 3. בוא, תפרק לנו רגע את העניין הזה. מה זה הסיפור הזה?
נפרק אותו.
יאללה, פרק.
כן. קודם כל, מאוד מתרגש להיות פה.
זה כיף.
חגיגה.
מקליטים במקום שבו אני התחלתי את הצעד הראשון בתעשייה הזאת.
אתה יודע שאני הכרתי את תומר כשהוא עוד היה בביץ אוף גולד היית, נכון?
ממש, שתי קומות למעלה.
עבדת בביץ
אוף גולד. שתי קומות למעלה.
כן, ממש.
ישבנו על ארגזי תנובה.
כן.
כן. אז הייתה, כן, התחלה מאוד יפה. כן.
זה היה בתקופה, הם היו חולבים את הפרות ומוכרים ביטקוין.
מוכרים לסטארט-אפים. כן. כן, לא היה אז ווב 3. אגב, היה ווב 3 באופן כללי, אולי בספרות ובאינטרנט, היה אפשר למצוא את המושג הזה, אבל אף אחד בארץ לא השתמש במושג ווב 3 ב-2017. בגדול, איך שאני מסתכל על הדברים האלה, בואו נתחיל מהבסיס, בלוקצ'יין. אוקיי? בלוקצ'יין, אפשר לומר, סוג של, זה מילה שלקוחה מתחום מאגרי המידע. אוקיי? מאגר מידע, זה הדבר הבסיסי שאנשים צריכים להבין. מאגר מידע, יש מאגרי מידע שיושבים בתוך שרתים שמרחוקים יותר, שזה ענן, ובלוקצ'יין זה מאגר מידע שיושב בכל מחשב שהוא רוצה לשבת בו, ומשוכפל לכמה עותקים שהוא רוצה, וכל אחד יכול להחזיק אותו. ענן מידע, מבוזר, פתוח, חופשי, את זה אנחנו מכירים. במקרה או לא במקרה יצא, שהיישום הראשון של בלוקצ'יין, שנהיה מאוד מאוד פופולרי ומפורסם, הוא על ביטקוין. אוקיי, אנשים היום בעצם קשה מאוד להפריד בין ביטקוין לבלוקצ'יין, זה פעם ראשונה שבה הצליחו לפתח איזשהו, נקרא לזה, מוצר או רעיון, שמשתמש בטכנולוגיה של בלוקצ'יין בצורה מאוד מאוד טובה ומתאימה. אז ביטקוין כולנו יודעים מה זה, ועכשיו גם בלוקצ'יין. קריפטו, שזאת גם מילה שמשתמשים בה הרבה, אני חושב שזאת מילה טובה. גם בעבר, לפני כמה שנים, זאת הייתה כמעט מילת גנאי, בגלל שהיו הרבה סקנדלים סביב אלבנות הון ורמאים ודברים כאלה. קריפטו זאת מילה טובה שלדעתי מגדירה את התעשייה. אני הרבה פעמים משתמש במילה קריפטו, כדי לומר תעשיית הקריפטו, אקוסיסטם של קריפטו, חברות קריפטו, ולמה לזאת מילה טובה? קיצור של המילה קריפטוגרפיה. שקריפטוגרפיה זה הבסיס הטכנולוגי בעצם, זה אבן היסוד והחידוש המשמעותי
כאילו
בכל מה שקורה פה.
גם היוזמה האמריקאית, היוזמה של הרגולציה האמריקאית, של החברות האמריקאיות בתחום, היא יוזמה שמכנים אותה stand with crypto, וכאילו, אבל שוב פעם, אבל כשאנחנו אומרים קריפטו, אנחנו לא מתכוונים לזה שהמטבעות עצמם מוצפנים, אנחנו מתכוונים לזה שהטכנולוגיית ההצפנה היא חלק מהיכולת שלנו להחזיק מטבע דיגיטלי, לחתום על הטרנזקציה ולהעביר אותו.
כן, לגמרי. אני חושב שזה כמו שאפשר להתייחס לקריפטו ולקריפטוגרפיה, כמו שאתה מתייחס ל, לא יודע, מוליכים למחצה, סמיקונדקטור. זה משהו טכנולוגי שהוא האבן היסוד של כל התעשייה הזאת. מעל לכל הדברים האלה, לקריפטו ולבלוקצ'יין, יש מילה שקצת מרחפת לה באוויר, שנקראת ווב 3. אני חושב שהדרך הכי נכונה היום להסתכל על ווב 3, זה בצורה מאוד פשוטה, סוג של, נקרא לזה, אינטרנט או חוויית חיים שהיא אונליין, שמבוססת על היסודות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין. ולשם אנחנו הולכים, כי גם ככה רוב החוויות שלנו בחיים הולכות ונהיות יותר ויותר אונליין, בדרך שבה אנחנו צורכים בידור ומדברים עם אנשים ועובדים, אז הכל נהיה אונליין. ועד היום כל מה שהיה אונליין חי על האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שנקרא גם ווב 2. ווב 3 אומר שכל מה שהיה עד היום ימשיך להיות קיים, אבל עם עוד, נקרא לזה, עוד תשתיות ועוד מוצרים שמתאימים לבלוקצ'יין. אז
מה אנחנו יכולים, כאילו, יש איזה מוצרים שאנחנו משתמשים בהם כיום, ביום יום שלנו, או ואנחנו לא יודעים שזה בעצם חלק מהווב 3, או שאנחנו לא מגדירים את זה ככה?
אז לצער היום כמעט ולא. אני
תשמע, זה אחלה טכנולוגיה, לא נוגעים בזה, לא משתמשים.
כן, אני חושב שהתעשייה, זה נכון שביטקוין יצא לאוויר העולם ב-2009, ואיתריום, שזה לצורך העניין, זו איזושהי שכבה שמאפשרת יותר לבנות תוכנות מתקדמות יותר על גבי בלוקצ'יין, יצא ב-2015, אבל עדיין כתעשייה, אוקיי, כתעשייה שמעודדת קדמה, אני נוהג לציין את 2017, כלומר את הבולרן המשמעותי הראשון מאזור $1,000-$4,000 ל-$20,000, פעם ראשונה ששמעת ביטקוין באולפן שישי ונהגי מוניות והסבתות, ודיברו על זה, הקרנות נכנסו בצורה הרבה יותר משמעותית, אז אני חושב שכתעשייה, זו תעשייה שהיא בקושי קיימת 7 שנים, ובשבע שנים האלה עוברת תהפוכות ועליות וירידות, אז לצפות מטכנולוגיה שנכון, הבשילה בקצת יותר מ10 שנים, אבל כתעשייה שמסתכלת גם בכלל כלפי צרכנים, היא קיימת גג 7 שנים, קשה ממנה לצפות להחליף עכשיו את אובר ואת רובין הוד ואת סטרייפ ואת הקופות שאנחנו משתמשים
במקולת
ואת פייסבוק.
אבל יכולה לחבור אליהם.
נכון, בצורה מאוד 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 איטית. ופה האתגר הגדול זה, האם אתה בונה תשתית שנקרא לזה, שתשדרג את האפליקציות הקיימות, או שהדרך הנכונה זה לבנות אפליקציות חדשות, עם יוז קייסים חדשים שמעולם לא חשבנו עליהם, על גבי בלוקצ'יין.
אבל מה, אוקיי, רגע, רגע. לך איתי רגע צעד אחד אחורה. מה זה ווב 3?
אז כמו שאמרתי, ווב 3 היום, זה, אפשר לקרוא לזה אינטרנט, אפשר לקרוא לזה כל דבר שהוא אונליין, כל מוצר או חוויה שהיא אונליין, שעל גבי האינטרנט, שמבוססת על תשתית בלוקצ'יין. מה זה אומר מבוססת על תשתית בלוקצ'יין? יש כמה עקרונות. זה אומר שאתה, שיוזר שלצורך העניין מחזיק איזה שהם נכסים דיגיטליים, הוא מחזיק אותם בארנק שלו, בעזרת מפתחות פרטיים או כל מיני טכנולוגיות אחרות. זה אומר שזאת טכנולוגיה שמבחינת העיקרון מעודדת יותר שקיפות, יותר שיתופי פעולה, ומאפשרת מודלים עסקיים חדשים, שלא היו קיימים פעם. על הדרך גם משבשת, נכון?
זה תחלופה לענן? זה תחלופה לענן, זאת אומרת, אם עכשיו נגיד נטפליקס מחר אומרים שהם עוברים להשתמש, שכל התכנים שלהם הולכים לעבוד על הבלוקצ'יין, זאת אומרת עכשיו, כאילו אם אני רוצה לצפות בסדרה, אז הסדרה הזאת קיימת על הבלוקצ'יין ופשוט...
לא, כן ולא. פה זה נהיה קצת מבלבל. לא, כי במובן מסוים, למשל את המפתחות לארנק, אתה כן יכול לשמור בענן בהרבה דרכים. כלומר, הענן כשרת עדיין רלוונטי לשמירה למפתחות פרטיים של ארנקים. ובלוקצ'יין, כשלעצמו כטכנולוגיה, הוא היום יותר מתאים כדאטאבייס, נקרא לזה ללג'ר, כלומר לחשבונאות ולטרנזקציות ודברים כאלה. יכולות הסטורג', אוקיי, לשמור ממש הכל על גבי הבלוקצ'יין, סרטים ואלפי ג'יגה, פחות מתאים. יש פרויקטים שמנסים לעשות את זה, אבל בתכלס, למשל, הדוגמה הכי טובה זה הפיצוץ של ה-NFT, שהיה לפני כמה שנים. כל הגרפיקה שעמדה מאחורי NFT הייתה בסך הכל, היא נשמרה בענן. ה-NFT
רק... חוץ מהפאנקס.
כן, אז היו כמה, היו מעטים בודדים שיכלו לנצל את ה, נקרא לזה, את כמות הזיכרון שיש על בלוקצ'יינים כאלה ואחרים כדי לעשות גרפיקה שהיא ממש on-chain, כלומר שהפיקסלים ממש נמצאים on-chain, מוטמעים בתוך הבלוקצ'יין. הרוב הגדול היה שמור פשוט בענן, וה-NFT הוא רק איזשהו סמן דרך, איזשהו נקודת ציון שמראה לך שאם אתה מחזיק את ה-NFT הזה, אז לך יש גישה לאותו גרפיקה שנמצאת בשרת מסוים. שזה בדרך כלל היה פשוט עם URL.
אז זה בעיקר באמת לאפליקציות וממשקים שבאמת יש בהם סוג של טרנזקציה.
נכון להיום, כן.
ומה עכשיו נגיד, כמו שאמרת, חברה כמו אובר, למה לה לעשות דבר כזה? למה לה לעבור לווב 3? זה מוזיל לעלויות? זה, 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 מה, מה זה, איך זה עוזר לחברה? לא למשתמש. למה, מה האינטרס?
היתרונות הגדולים היום של בלוקצ'יין זה באמת בעיקר אפליקציות שהם, יש להם מה שנקרא, ממשק של peer-to-peer. זה היתרון הגדול, שבו כל אחד, יש הרבה שחקנים בתוך איזושהי רשת, וכל אחד יכול להיות מתוגמל עבור השירותים שהוא מספק לאדם אחר. אובר זו דוגמה טובה, כי לצורך העניין אתה יכול לדמיין מערכת כמו אובר, שפועלת בעזרת חוזה חכם, אוקיי, אפשר גם לגעת תכף גם מה זה דאו ואיך עובד מנגנון כזה של...
היה כבר סטארט-אפ ישראלי כזה שקראו לו לזוז, שניסה לעשות את הדבר הזה, זה לא יותר מדי התקדם. זאת אומרת, הביזוריות הייתה להם קשה, היכולת שלהם, זה, וגם הטכנולוגיה לא הבשילה באותה תקופה.
חד משמעית, אני אומר, זה יכול, אני לא אומר שזה יצליח, כי אני לא חושב שהגענו עדיין למה שנקרא במונחים של משקיע, שזה מה שאני עושה, אין שם product market fit.
רגע, אז שנייה, אתה אחד מהדברים שאני עוקב אחרי זה בצורה די זה, יש לך את הניוזלטר של הווב 3, אגב, אסף, זה ניוזלטר שצריך לקרוא אותו, אז גם נשים את זה בתיאור של הפרק, את הניוזלטר של תומר. מה הדברים, כאילו, איפה נמצאים הקאטינג אג'? זאת אומרת, מה הדברים הכי מגניבים שאתה רואה היום בווב 3 שקורים בשטח?
ברמת האפליקציות.
הכל, הכי הכל. אפליקציות, אינפרסטרקצ'ר, מה שאתה
רוצה. אז אני יכול להגיד, אז נתחיל
מה... ותכף נלך לישראלים, ששם זה אינפרה עמוק, אבל בוא, קודם כל בוא נדבר על מה הכי בולט ושייני.
אז נתחיל מהדבר הקל, אפליקציות. אין הרבה. כן, יש לנו בסך הכל כל שנה, בשנים האחרונות, אולי אפליקציה אחת או שתיים, שהיא הדבר החם והטרנדי שמתפוצץ, ועד היום שום דבר לא החזיק מים יותר מדי. ראינו בעבר, למשל, את OpenSea. אוקיי, OpenSea היה בסוף אפליקציה לצרוך NFT. אפשר לקרוא לזה, נכון, סוג של eBay או Pinterest, נכון, משהו כזה.
כן.
לא okay, בדיוק. היה... כאילו, לא. כי זה קצת נשאר עדיין בעולמות האלה, לאנשים מסוימים, זה לא פורץ.
אבל זה כן את הפלטפורמת סחר.
לא, זה היה צרכני. אז אני מתכוון, זה היה פלטפורמה okay. שמבוססת על בלוקצ'יין, ווב 3, איך שלא תקרוא, זה שהיא צרכנית.
כן.
הייתה ונגמרה... כלא הייתה. ווליומים ירדו ב-90%. NFT קיים היום, אבל לא התפוצץ. נזכיר אגב...
NFT כאילו... הכי גדולים היום זה אורדינלס, שהם פשוט מקולפים לחלוטין.
אוקיי, ואיפה נייקי ופפסי ובדווייזר וסטארבקס? איפה כולם? נייקי כבר הוציאו PR על מרקטפלייס, מבוסס NFT, לקנות סניקרס דיגיטליות שיהיו תואמות לנעליים הרגילות. כאילו, אנחנו כבר עברו שנתיים, שלוש, זה סבבה לדבר על אורדינלס ו-NFT על ביטקוין, אבל היו פה כבר הבטחות ענקיות שהסתמסמו, התמסמסו לגמרי, והשאלה למה? אם זה כי השוק נפל, כאילו, אם היה עם זה בעיות מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת חוויית משתמש, או שהתשובה הכי מצערת זה כי לאף אחד לא אכפת מזה. אף אחד לא רצה לקנות נעל דיגיטלית, והקהל הרלוונטי שקונה היום נעליים דיגיטליות בכמויות, וזה אחיין שלי בין 13-14 שמשחק פורטנייט וקאונטר סטרייק ורובלוקס, הם קונים דיגיטלית.
אבל הוא קונה איזה כי הוא משחק פורטנייט, הוא לא קונה איזה כי ה-NFT שיהיה לו... בכיס, בטלפון להראות לחברים, הוא קונה, זה כדי לעשות עם זה שימוש, כדי לעשות עם זה שימוש מסוים.
שימוש ופלקס, זה בדיוק החזון.
ברור שהפלקס זה החזון, אבל הפלקס, כאילו, פלקס זה כדי לעשות עם הדבר הזה משהו.
רגע, פלקס?
פלקס זה חוזקה להראות לשוויץ.
שופוני, שופוני בעברית.
אוקיי, תודה. תודה חברים שעזרתם לבומר כאן.
אני אגיד לך מה אני מרגיש ממה שדיברנו עד עכשיו. אני מרגיש שזה קצת ווב 3, זה קצת לקבוצה מסוימת של אנשים, חוג מאוד מצומצם, שמאוד רוצים שזה יפרוס החוצה, אבל אין מספיק... עוגנים לדבר הזה.
רגע,
בחכה,
לפני שאנחנו זה, לפני שאנחנו נגיע ללמה, אני רוצה עוד.
אז OpenSea היה דוגמה אחת, שפשוט אני נתתי כדוגמה, הנה, פורטנייט עושה את זה עכשיו טוב יותר, אז ה-NFT לא יחזיק מעמד. דוגמה נוספת...
פורטנייט עושה את זה טוב יותר, אבל ריכוזי, זאת אומרת, אין צורך.
נכון.
יש נכסים דיגיטליים, ריכוזיים לחלוטין.
נכון, אבל הפורטנייט מרוצים, והלקוחות שלהם מרוצים.
נכון.
כולם מרוצים.
פרודקט מרקט פיט.
בדיוק. עוד דוגמה, פרנטק, בוא נלך לעולמות הסושיאל.
כן.
לשם אני חושב לכולם מאוד ברור, וזו נקודה מאוד רגישה מבחינת רשתות חברתיות, בעולמות של צנזורה ולמשך המידע וקיימברידג' אנליטיקס והמון המון פרשיות, שאתה אומר ברור שאנחנו רוצים, וגוגל ופייסבוק, ברור שאנחנו לא רוצים להיות המוצר, ברור שאנחנו לא רוצים למכור את המידע הפרטי שלנו תמורת כלום. כלומר, ברור שאני רוצה להיות אחראי והבעלים של התוכן שאני מעלה, ולא, כאילו אני לא רוצה למכור את נשמתי לסטן. כל זה ברור, אבל עדיין התעשייה נשלטת לגמרי על די מונופולים. אז אנשים באים ואומרים, אוקיי, אולי פה בלוקצ'יין יכול לעזור, אולי זאת תשתית טובה לייצר רשת חברתית, שבה כל אחד אחראי על המידע שלו, ויכול גם להעביר את ההון החברתי שלו, החברתי הדיגיטלי שלו, מפלטפורמה לפלטפורמה, אז בואו ננסה לעשות משהו שם.
אוקיי.
מה הדבר הראשון שעשו שהתפוצץ? פרנדסטק. מה זה היה פרנדסטק? זה היה איזושהי פלטפורמה שבה אני יכול להשקיע, ממש להשקיע לצורך העניין איתריום או USDC, במישהו אחר, וככה בעצם אני עוקב אחריו וחשוף לניוספיד שלו, ובתמורה אני קיבלתי סוג של מניה של אותו האינפלואנסר, שאחר כך יכולתי אולי למכור אותה.
אוקיי, זה עוד קורה?
זה עלה וירד. אפשר לראות את הגרפים, זה התפוצץ בהתחלה וירד. זה בעצם בורסה של בני אדם.
אוקיי.
זה כאילו כמעט... כמעט משהו לא אתי לעשות במובן הזה. ולמה אנשים עשו את זה? בעיקר בשביל, כאילו, רוב מה שקורה בקריפטו, ספקולציה. כלומר, אנשים אמרו, אוקיי, אם אני אהיה הראשון להשקיע באנשים מסוימים, אז אני יכול להרוויח אחר כך. אבל בבסיס, העיקרון הזה הוא עיקרון טוב. כלומר, אני חושב שזה, אם מישהו הולך...
מה העיקרון? פרטיות?
לא, העיקרון של... בוטסטראפ, צריך למצוא על זה מילה טובה בעברית, של איך להתחיל קהילות ואיך לתמוך במשפיענים ובאמנים, במובן הזה של רשת חברתית של, אתה יודע, קהל מעריצים שעוקב אחרי אנשים מסוימים, זה לא משנה אם זה משפיען ברשת חברתית או אמן, יש פה
אבל
יתרונות.
יש לך איזה היום שאתה כאילו, שאתה יכול להיות ספונסר.
לא רק אוליפנס,
שאתה משלם לאנשים.
לא יכולים לתת את הדוגמאות האלה של הזנות, זה נורא, אוקיי.
בסדר, אבל כשאתה ביוטיוב ואתה משלם לאנשים ספונסר כדי שימשיכו להעלות סרטונים על גבי יומיומי שלהם משחקים משחקים, יש לך איזה היום על גבי האינטרנט, ויש לך הרבה דברים כאלה, אני פשוט מנסה להבין.
מעולה, אז בהקשר הזה, ונהיה רגע פרקטים, להפוך, לעשות מהדבר הזה טוקניזציה, כלומר לייצר איזשהו, מה שזה מאפשר זה לייצר ערך עבור הקהל מעריצים. ערך גם במובן הכספי, כלומר אם יש לי יכולת לקבל איזשהו סטייק, איזושהי מניה בטיילור סוויפט, כי אני גיליתי אותה מוקדם, הלכתי להופעה הראשונה שלה, ועכשיו אני יכול לקחת חלק בהצלחה שלה.
זה מאוד מאוד מגניב.
זה מאוד מגניב, יופי, אבל זה רגע. גם נורא מצומצם.
אז רגע, אז עכשיו יש לנו בעצם את פרנדסטק, מה עוד היה לנו? מה עוד יש לנו?
מה שעכשיו מתפוצץ. אוקיי, אז אחרי פרנדסטק, הטכנולוגיה, הפלטפורמה השנייה מבחינת רשת חברתית שמצליחה זה פארקסטר.
פארקסטר גם אילון, בפרק עם אילון דיבר, אילון מקוליידר דיבר הרבה על פארקסטר, אבל כן.
אז אני חושב שיש כאלה שאוהבים אותה, כאלה שפחות, זה עדיין מבחינתי ניסוי כלים.
רשת חברתית
שמבוססת על בלוקצ'יין, שכל המידע שאתה עושה נרשם לגבי הבלוקצ'יין, ואתה הבעלים של האקאונט שלך.
אוקיי.
אין שם שום דבר פורץ דרך בצורה קיצונית מול טוויטר או משהו אחר. יש אולי איזה פיצ'ר אחד שנקרא פריימס, שזה לצורך העניין סוג של פוסטים שהם אפשר לתכנת אותם, כאילו אפשר לעשות כאלה מיני אפליקציות בתוך פוסטים, שזה רעיון חמוד. חוץ מזה, הדבר שהכי מתפוצץ עכשיו, פולימרקטס, בעצם...
פולימרקטס, שווקי החיזוי.
כן,
שווקי החיזוי. זאת אומרת, אנחנו, היום כשאנחנו נכנסים לפולימרקט, בעצם אנחנו יכולים לאמר, האם קמלה האריס תנצח את דונלד טראמפ, או האם מחר ירד גשם באטלנטה, לצורך
העניין. כן, אז ספציפית עכשיו נגיד על הבחירות בארצות הברית, יש עשרות מיליוני דולרים של אימורים על הנושא הזה. כל אחד יכול לעלות איזה שאלה שהוא רוצה, ואז להשתתף באימור הזה, ולהרוויח או להפסיד בהתאם.
עכשיו, מה זה? זה הימור, או שזה ניסיון לחזות את העתיד באמצעות חוכמת ההמונים?
זה מתחיל כהימורים, וזה אחד הדברים שהם רוצים לטעון עכשיו כדי, הם רוצים הרי, כמובן, פולימרקטס רוצים מבחינת המותג כמה שיותר להתרחק מהנושא שזה הימורים, אז אתה יכול לבוא ולטעון שאם מתוך, ניקח את ישראל, מדינה של 9 מיליון אנשים, נגיד כולנו, היה לנו יוזר בפולימרקטס, וכולנו היינו מאמרים על הבחירות, אז אתה יכול לומר שאם 9 מיליון אנשים מאמרים על תוצאת בחירות, וזה אותם 9 מיליון אנשים שגם אחרי זה הולכים להצביע, אפשר לומר שזה סוג של סקר. סוג של מדגם.
עכשיו, מחר בבוקר, אנחנו פותחים בפולימרקט, מתי האיראנים נותנים פה עבודה?
יש סיכוי שיש כזה.
יש כזה?
אני לא יודע, אבל יש סיכוי שיש כזה.
אני חייב לתת רגע את דעתי, כפרטי פופר, והפעם אתה לא תעצור אותי. כל מה שאמרנו עכשיו, ואני מתנצל בפני כל המאזינים, אבל מישהו חייב להגיד את זה, זה דברים שכבר קיימים על האינטרנט פחות או יותר, בצורה כזו או אחרת, וזה מרגיש כאילו הווב שלוש, נועד לשרת חוג מצומצם של אנשים, ה-OGs.
אז אני אסביר, אני אתן...
שלא, זה כאילו גם...
שני יתרונות. שני יתרונות למה לעשות שוק תחזיות כזה על בלוקצ'יין.
לא רק תחזיות, בכללי.
לא, אז מה היתרון? מה בעצם התשתית היא תשתית...
רגע, שנייה, חכה, שנייה. אני אגיד לך מה הנקודה. למה זה חשוב לי כן השיחה הזאת עכשיו עם תומר? וזה גם חשוב למי שרואה אותנו. כי הנקודה היא, תשמע, אנחנו הרבה מאוד נמצאים פה בדיון הזה, בדיון מטה. בדיון, כאילו, בדיון על, האם זה קורה, האם זה נמצא, למה זה לא, למה זה לא. ודווקא הנקודה הייחודית של תומר, דווקא כמשקיע הון סיכון שמתעסק בתחום הזה, וגם כבן אדם שאתה יודע, יש לו ניוזלטר מאוד מאוד משמעותי, כי הוא יושב על, כאילו, על הקצה של המידע, ולכן, לפני שאנחנו נכנסים, למה אני כאילו כל פעם אמרתי לך, רגע, רגע, חכה, בוא ניתן לו, בוא נשמע אותו, כי כאילו חשוב לי שתומר יספר לנו ולמי שמאזין לנו, מה קורה בשטח.
זה בסדר.
ושאחרי זה ניכנס לדיון
אני
הזה.
אני מקשיב לזה, אבל אני רוצה רגע לגלגל את הדיון לשלב הבא. מה הווב 3 נותן
למה?
לי? שאין לי באינטרנט, כי בוא נה...
אוקיי, okay, התשובה זה מאוד פשוטה.
כן.
תשלומים גלובליים ומהירים. זאת כיום התשובה המרכזית. כלומר, ה-use case... הוא עדיין פיננסי, גם אם האפליקציות הן כאילו לא פיננסיות, ה-use case המרכזי שלהן הוא בעיקר פיננסי. כי כשיש לי פול הימורים של 50 מיליון דולר, והשתתפו בו 10 מיליון אנשים, אוקיי? ואני צריך לחלק עכשיו את הכסף למי שזכה, למי שימר נכון על מי ניצח בבחירות, סטרייפ יכול לעבוד, או כל חברת תשלומים אחרת, בלוקצ'יין זו דרך הרבה יותר מהירה וזולה לעשות את זה.
כי הטרנזקציה עוברת כמו שהיא עוברת שאתה מוכר את הבלוקצ'יין ממש...
כי הטרנזקציה ברגעים, זולה יותר, מהירה יותר, היא יכולה להיות בכמויות קטנות יותר. אתה לא יכול להעביר היום דולר לאף אחד בעולם.
בלי אישור של הבנק.
לא, לא. העברה יותר יקרה מדולר. אתה לא יכול להעביר היום דולר. איך תעביר דולר אם, העבר, אם, עולה, אם העברה היא 30 דולר? מייקרו פיימנטס.
תגיד לי, מה קורה, מה קורה?
אתה רואה, עיתונאי, אני מגיע לנקודות, אתה רוצה, אתה רואה, אני בונה דברים, אתה שב, שב, שב בשקט. בניתי דברים, תראה, תראה, הגענו פה לסורס, לקור של הדבר.
אבל אתה מבין, למה אתה כאן?
אתה מבין?
כי אתה המופת של העיתונאות, אתה פוליסר.
אני בוא לשאול את השאלות הקשות.
שאלות הקשות.
תמשיך, תמשיך.
אתה רוצה שאני אמשיך עכשיו?
תן, תן אותה.
איך הוא ירד לטלפון? אל תשים טלפון עכשיו. חתיכת חצוף. אתה מבין? הוא כמו, אתה מבין, זה יחסים של אבא ובן.
בסוף זה הכל תשלומים. אתה מדבר איתי רשתות חברתיות, זה נחמד, אני לא מוזיל מזה. אבל יש איזה כיום. וזה שיש את הפרטים שלי על הבלוקצ'יין, זה מאוד מגניב. בטח שזה מלהיב את ה-OG.
להגיד.
בטח שזה מלהיב את ה-OGs, אבל זה מרגיש כמו חוק מצומצם. אבל ברגע שאתה אומר שבתור חברה הכסף יגיע אליי יותר במהירות ויותר בזול,
אני חושב שמה שאמרנו...
חברים, eyes on target, עיניים על המטרה. 2008, משבר הסאב-פריים, בנקים זה דבר רע בעיקרו, ולכן ביטקוין נוצר. וכל מה שנוצר מעל לזה, נוצר לאור אותו עיקרון. בלוקצ'יין זאת מערכת מאוד מאוד טובה להעברת ערך בצורה גלובלית ומהירה. כל ניסיון אחר להצמיד לזה סוגים אחרים של ערכים, המידע הביומטרי שלי.
אבל עם כל הכבוד, האינטרנט, אוקיי, אני יוצא כאן מהעמדה, ואני עכשיו כן בעמדה של פרשן. האינטרנט, מה שאינטרנט יודע לעשות מצוין, זה לכתוב טקסט. לכתוב טקסט ולהעביר אותו. אוקיי? זהו, הוא יודע לעשות הכי טוב בעולם. אינטרנט לא יודע לעשות שום דבר. אינטרנט לא יתקן לך את הברז בבית, הוא לא איזה... אממה, אינטרנט שינה את החיים שלנו. זאת אומרת, הוא שינה את הדרך שבה אנחנו צורכים חדשות, בוחרים מנהיגים, בוחרים אהבה. למה? בגלל שב-2005 מישהו אפשר לנו לכתוב טקסט באינטרנט בלי לתכנת. עכשיו, הדבר הזה, הרי יש קריס דיקסון אומר, ב-98 היה לנו ווב אחד, שזה היה היכולת לקרוא את רשת האינטרנט, 2005 היכולת לכתוב את רשת האינטרנט, והשלב השלישי, ווב 3, הוא היכולת להחזיק ערך ולהעביר ערך באמצעות הפרוטוקול האינטרנטי. עכשיו, כמו שהעובדה ש-140 תווים שאתה כותב באינטרנט, שינתה את הצורה שבה אנחנו חיים, ככה גם העובדה שאנחנו יכולים להעביר ערך, עשויה לשנות. עכשיו אני רוצה...
מדויק.
עכשיו אני רוצה לקפוץ, כן, קריס דיקסון ענק. עכשיו אני רוצה לקפוץ... לא, אתה יודע, אחר כך יגידו שזה אני אמרתי. אני רוצה לקפוץ איתך לעוד שלב, טלגרם. טלגרם, בגלל של ה-ICO ניסו להנפיק מטבע דיגיטלי, את טון, נתקלו באיזשהו בקלש רגולטורי מאוד 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 חזק.
כן.
ואז קפצו שלב אחד אחורה, נכנסו למחסנים, אבל פה אתה מספר, כאילו ישבנו פה מקודם מאחורה בקורסאות, ואמרת לי, תשמע, ניר, בטלגרם קורה משהו מאוד מאוד מיוחד בימים האלה.
אוקיי, אז אני רגע אגע במשהו רחב יותר, כי טלגרם הוא חלק ממגמה רחבה יותר. בבסיס יש היום הרבה רשתות בלוקצ'יין שמנסות לקום ולפתור בעיות שהן טכנולוגיות במהותן. מה הבעיה המרכזית בבלוקצ'יין? קוראים לזה הטרילמה, או הבעיה המשולשת, שהבלוקצ'יין צריך להיות גם מהיר, גם מבוזר, וגם מאובטח. אוקיי? הרבה פעמים אתה יכול להיות מאובטח ומבוזר, אבל קשה לך להיות מהיר. ולכן קמות הרבה מאוד רשתות שמנסות לפתור את הבעיה הזאת. איתריום, אגב, לא הצליחה לפתור את הבעיה. מעל איתריום קמות הרבה רשתות שנקראות Layer 2, שכבה שנייה, שמתמודדות בטכנולוגיה כזו או אחרת עם בעיית המהירות של הבלוקצ'יינים. זאת בעיה אחרת, אבל אני מגיע עכשיו לנקודה שלי. קמות כל הרשתות האלה, ומי הרשתות היום שמצליחות, הפלא ופלא, אלה שיש להם יוזרים. אני אתן שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה, בייס. בייס זאת הרשת החדשה שקוינבייס השיקה, וקוינבייס משתמשת בעשרות מיליוני היוזרים שיש לה, כדי בעצם לתמרץ אותם להשתמש בבייס ולבנות מוצרים על גבי הרשת הזאת. רשת שנייה, לינאה. לינאה זה רשת ששייכת בעצם, או שקמה על ידי חברת קונסנזיס. חברת קונסנזיס מחזיקה בארנק שנקרא מטאמסק, זה הארנק הכי פופולרי בעולם. אותו דבר, עשרות מיליוני משתמשים שאפשר לגרום להם לעבור ללינאה. והדוגמה הכי חזקה והכי גדולה, מאגפת את שניהם מימין בישורת האחרונה, אם אנחנו כבר באולימפיאדה, טון. טון זאת הרשת
טון של טלגרם.
טלגרם. לטלגרם יש קרוב למיליארד יוזרים. אוקיי, זה הדבר המרכזי והכי חשוב שצריך לזכור. אין שום דבר ברמה הטכנולוגית שהוא מהותית שונה בין רוב הרשתות החדשות שקמות עכשיו. אני יכול לומר אולי שני פרויקטים שמנסים, אפשר לזרוק לאוויר שמות כמו מונד או בראצ'יין, שמנסים לעשות דברים שהם בצורה מהותית שונה מאיתריום, אבל בגדול בגדול כל שאר הפתרונות בשנתיים האחרונות זה אותו דבר. כלומר, Layer 2, אם אתם רוצים לדעת, זה אומר, בוא ניקח את כל הטרנזקציות שרצות עכשיו בבלוק, נדחוף אותם לאיזשהו חישוב מחוץ לבלוקצ'יין, שנוכל לעשות את זה בצורה מאוד מהירה, ונחזיר את זה בחזרה לבלוקצ'יין בצורה מוצפנת, ככה שנוכל להוכיח שכל מה שחושב מחוץ לבלוקצ'יין באמת קרה. ככה פותרים בצורה מאוד מופשטת בעיית המהירות. אז בייס, לינאה וטון לא מאוד שונים מכל דבר אחר שמנסים לעשות היום ברמה התשתיתית והטכנולוגית, פשוט יש להם יוזרים.
מה קורה שם? מה הם עושים? מה קורה היום בטלגרם?
אז קודם כל, טלגרם, אני חושב, חברה מאוד מאוד מיוחדת. פאבל דורוב הקים אותה, רוסי, שחי מחוץ לרוסיה כמובן. אני חושב, לא יודע אם זה שמועות או לא, שעובדים בטלגרם 30 אנשים, לדעתי. אולי, אני לא יודע אם 100 אנשים, אבל עשרות כנראה של אנשים שהגיעו למיליארד יוזרים פעילים. מה שבהתחלה טלגרם עשו, הם בעצם יצאו בעצמם באיזושהי השקה של פרויקט בלוקצ'יין חדש, שאני אקרא טון, בסביבות 2020, אני חושב, רשות ניירות ערך אמריקאית אמרה, תעצרו, בגלל שאתם בעצמכם בצורה ריכוזית, מתוך טלגרם דחפתם את זה, ועכשיו רוצים עוד למכור את זה לציבור הרחב, זה מבחינתנו משול להנפקה של ניירות ערך, אתם לא יכולים לעשות את זה. מה שהם עשו, הם טלגרם לקחו צעד אחור הפנה, הקימו עמותה נפרדת שנקראת טון פאונדיישן, והשיקו את הכל כאילו כפרויקט אופן סורס נחמד כזה שלא קשור בשום צורה לטלגרם. מאחורי הקלעים ברור לכולם שההנהלה של טלגרם והעובדים של טלגרם זה אותם העובדים של טון, אבל משפטית הם לצורך העניין כבר לא קשורים אחד לשני.
לא, אבל אני חייב להגיד לך שגם שבונים כאלה מבנים נפרדים, בסוף זה נפרד מעצמו. זה קצת כמו אם אתה אומר, טוב, אני עושה חברה בת ואני שם לה דירקטוריון אחר, בסוף מבנה התמריצים שלה הוא שונה, ובסוף היא מתנהלת אחרת. יכול להיות שיש לה איזושהי השפעה ושליטה, וזה תמיד זה, אבל ברגע שאתה בונה שני מבני שליטה שונים, בסוף המבנה שליטה מאוד משפיע.
אז זה נראה שהיה לזה רק יתרונות עד עכשיו. אז רשת טון קמה, טלגרם אימצה את טון בתור רשת לכל הפרויקטים שקשורים לקריפטו בטלגרם. יש לך היום בטלגרם ארנק, יש לך בראוזר, יש לך אפליקציות, אפילו מנוע הפרסום לא קשור לקריפטו בכלל. טלגרם הוציאו לו מזמן פיצ'ר של טלגרם ביזנס וטלגרם אדס. כלומר, כל מי שיש לו, יש שתי סוגים של קבוצות בטלגרם, אני מניח שיש את זה גם באפליקציות אחרות. יש או גרופ, שכולם יכולים לדבר עם כולם, או צ'אנל, שצ'אנל אתה כאילו עושה ברודקאסט לאנשים שהם לא יכולים להגיב, הם רק שומעים אותך, כמו סאבסקרייברס כאלה. ובתוך הצ'אנל אפשר להכניס פרסומות. התשלום על פרסומות עבור המפרסמים הוא במטבע החדש הזה, טון, במטבע של טלגרם. כלומר, הם כבר חיברו באופן, תחשבו שהייתם צריכים לפרסם על לשלם על פרסומת בפייסבוק עם DM, עם
המטבע שלהם. מדהים, הם לפני איזה חודשיים, הם עשו מבצע שבו הם קראו לכל מי שיש לו טון, להפקיד אצלהם את המטבעות ולקבל איזשהו API
ריבית, ולקבל
איזושהי ריבית מאוד 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 משמעותית, ואז זה היה כאילו מבצע ממש לשבועיים, אבל אז כאילו אחר כך, אחרי השבועיים, הם הגבילו את המשיכות מזה. אז כאילו זה עשה רושם שהם ממש הצליחו לגייס המון 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 כסף מהציבור באיזשהו אמצעי שיווקי ככה מאוד יחסית מתוחכם, שאומרים, אתה יכול למשוך את הכסף, אבל אתה לא יכול לקבל to claim the rewards. ואז לצורך העניין הם אספו הרבה מאוד כסף מהציבור שסתם ישב אצלהם בארנקים, אבל הם כאילו לא באמת שילמו עליו.
כן, אני חושב שהם, ברור, הם יעשו כל מה שאפשר כדי להגדיל את האימוץ של המטבע בשלב הזה. הדבר הכי פופולרי שיש עכשיו,
אבל זה ממש מטורף, כאילו אפליקציית ארנק שלהם כשאתה נכנס, היא ממש, היא מתחילה דרך הצ'אט, ואז נפתחת לך אפליקציה שהיא ממש בתוך הזה,
בתוך
זה עובד,
טלגרם.
זה עובד בוט, מגניב.
בוט פותח לך את
זה? זה אפליקציה, זה לא רק בוטים.
זה אפליקציה נפרדת בטלגרם?
לא, זה בתוך טלגרם.
זה ממש
טלגרם,
בתוך טלגרם, יש לך וולט.
יש דבר בתוך טלגרם שנקרא מיני אפס. כמו שלצורך העניין פעם בפייסבוק היו משחקים, נכון, יכולת, אם פתחת משחק של זינגה בפייסבוק לפני 200 נכון. שנה, זה לא היה הפיד, זה לא היה פוסטים, זה היה ממש אפליקציה בתוך פייסבוק, אותו דבר, האפליקציה של טלגרם, יש דבר, זה נקרא מיני אפס, החזון...
הנה, אני אראה את זה רגע למצלמה, כולם יראו שיש לי 50 שקל שם, תראו, יש לנו את זה, אנחנו לוחצים כאן, אתה יכול לעשות לי זומין? אנחנו לוחצים... תסתכל, זה פשוט פותח לך, אתה רואה? פשוט פותח לך, מתוך טלגרם, זה פותח לך פשוט איזושהי אפליקציה מגניבה, שהיא נורא 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 חמודה.
ואז אתה יכול לעשות טרנזקציה.
ואז אתה יכול, אני יכול להעביר לך, אתה יכול להעביר זה, אבל מה שיותר מגניב מזה, תשמע, וזה גם אולי...
ואז כמו בביט, אתה יכול לשלוח הודעות כזה חמודות עם העברה.
אבל יותר מזה, תחשוב על זה, נניח, למה PayPal הנפיקה סטייבל קוין? כי תחשוב על זה שנניח, אני עכשיו, לי יש עכשיו 100 שקל, ואני מעביר לך את ה-100 שקל האלה. עכשיו מה שקורה זה שהם צריכים להחזיק 100 שקל כנגד זה. יש להם בעיה להחזיק את ה-100 שקל, בסדר? הם צריכים להחזיק, יש להם, הם לא יכולים רזרבה חלקית, כי הם לא בנק, הם חייבים להחזיק את כל ה-100 שקל אצלהם. עכשיו מה הם עושים? הם עושים משהו אחר. הם אומרים, תשמע. אני עכשיו, במקום שאתה תעביר 100 שקל, אתה תעביר 100 פייפל שקל, או 100 טלגרם שקל כזה. עכשיו, מה הם עושים? הם לוקחים את ה-100 שקל אליהם, שמים אותם אפילו במכשיר הפיננסי הכי בטוח בעולם, נניח אג"ח מדינה אמריקאי. עכשיו הוא מקבל על אג"ח מדינה אמריקאי איזה 5% לשנה, לצורך העניין. הוא אין לו בעיה שתעביר את כמה, את הטלגרם קוין הזה בין חל, לא אכפת לו, לא מעניין אותו. הוא לקח עכשיו 10 מיליארד דולר, שם אותו ב-5% לשנה, הוא בסוף השנה, הוא בא, קצ'ינג, תביא 50 מיליון דולר לאוצר האמריקאי, לצורך העניין. אוקיי? בלי להתאמץ, הכי מחוסר סיכון שיש, הכי, הכי, הכי זה. שהדבר...
מה הקאץ'?
מה הקאץ' הוא שזה שהם הצליחו לפתח מערכת טכנולוגית שמאפשרת להם לבצע את העברות בצורה בטוחה ולקחת את הכסף האמיתי ולתת אותו למדינה בתמורה לריבית. זה המודל העסקי של כל הסטייבל קוינט בעולם.
הקאץ' שריבית גבוהה היא לא לנצח. כלומר, בסביבת ריבית אפסית אין להם פה נכון. מודל עסקי.
אבל, אבל, זה, אבל המקרה הזה של אין ריבית, זה היה באמת use case מאוד 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 מוזר בהיסטוריה, ששרד לנו באמת הרבה מאוד שנים, 10-12 שנה, מ-2008 נניח, אבל עכשיו הריבית חוזרת, האינפלציה חוזרת, כל מי שזה הסתכל על הדבר הזה בתור איזשהו משהו מאוד 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 מוזר, עבודה בסביבה שמחוסרת ריבית, אבל כן, בעולם יש ריבית, בעולם יש מחיר לכסף. לא...
כן, אני עדיין טוען שכלומר, אנחנו, הבולרן הבא לדעתי מאוד מאוד תלוי בסביבת הריבית, ולדעתי עוד...
איזה בולרן אנחנו? ב-55,000?
לא, עוד, לצערי הרב, כן,
לא בדקתי,
עוד מלחמה אחת מרכזית שארצות הברית תצטרך לממן, או היא תצטרך לחזור להדפיס כסף ולהוריד את הריבית, ואז יכול להיות שאנשים ינהרו
דיבור הוא שכבר עכשיו לאור העלאת ריבית ביפן, יכול להיות שתהיה הורדת ריבית בארצות הברית.
כן, אז לדעתי הברבור השחור זה טיוואן, מלחמה בטיוואן, לא יודע מתי זה יקרה, אבל זה כאילו האירוע המשמעותי לדעתי שיכול לגרום לזה. אם נחזור לענייננו...
תחזיק את הביטקוין שלך למה מלחמה בטיוואן, זה לא איראן...
טיוואן עכשיו?
כן, אחי, זה אי ליד סין.
לא, אני יודע מה זה טיוואן, אתה לא צריך להסביר לי מה זה טיוואן, התכוונתי.
אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה
טיוואן? לא. ברוכים הבאים לפודקאסט הגיאוגרפיה.
כן, הגיאופוליטיקה. מלחמות עולות כסף, ומממנים אותם בהדפסת כסף, אין ברירה. אם נחזור לטלגרם, אז אפליקציה עם מאות מיליוני משתמשים פעילים, שעשתה הטמעה מלאה של מוצרים, מוצרי קריפטו, בתוך התוכנה שלה, כולל ארנק, כולל בראוזר, כולל מיני-אפ. לדעתי, הם בקרוב מאוד יהיו סוג של וויצ'ט. כלומר, לא מכירים את זה פה בארץ, אבל במזרח ובסין, האפליקציות שהן כמו פייסבוק או וואטסאפ, הן בעצם סופר אפליקציות שיש בהן הכל. את כל מה שאנחנו, כלומר, אם היום יש לכם בסמארטפון, לא יודע, 20-30 אפליקציות, בתכלס, בסופר אפליקציה כמו הוויצ'ט, יש לך את הכל באפליקציה אחת של אותה חברה או של חברות שונות, ולשם לדעתי טלגרם ילכו. אני לא אתפלא, בעתיד, אתה יודע, הם כבר יוציאו גם טלפון משלהם והתקדמו עליה גם לחברה.
פשוט, פשוט, חבר'ה.
תומר ניב, תקשיב, אנחנו הגענו לסיום של הפרק, אבל הסיבה שהגענו לסיום של הפרק ככה בזה, זה בגלל ש... וואו, תשמע, באמת הבאת לנו דברים שלא, כאילו היה לנו מעט מאוד דיונים של למה וכמה, היה לנו מלא 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 זה, אז קודם כל, תרשמו לניוזלטר של תומר ניב, כדאי מאוד, על ווב 3, תודה רבה שהיית, זה לא הפעם האחרונה שאתה בא לכאן, אחי, לא. אין מה לעשות, תהיה חייב לבוא עכשיו, זהו.
תבוא, אצלנו זה אירוע חס.
תבוא, אצלנו זה
עממי.
כיף, כיף, פותחים לך שולחן, שמים לך, אסף, אסף מוציא מנות, אסף מוציא
חרוזים,
מנות, תישאר אחרי זה.
כל מה שיש.
תומר ניב, משקיע קריפטו בווב 3 באנטרי קפיטל, תודה רבה שבאת איתנו לאנשי הביטקוין.
תודה לכם.
תודה רבה לך, אסף גרף.
תודה רבה, ניר הירשמן. אם אתם רוצים לשמוע עוד מאיתנו, אנחנו היינו אנשי הביטקוין, תמצאו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, כל האפליקציות שבהם אתם מאזינים. יש את הפעילויות בראשון בערב, על זה אתם כבר יודעים. תצטרפו לקבוצה בפייסבוק, דרגו אותנו, סאסקרייב. יאללה ביי.
יאללה ביי.
ביי יוש.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.